כבוד הקהל הקדוש שנאסף להיפרד מהדמות הגדולה שזכינו והתהלכה בעולמנו, מי שבראש חודש אלול נפרדנו מיהודי שלא רצה להגדיר את עצמו אף פעם כגדול תורה, אבל הוא היה גאון הגאונים והיה ענב הענבים. עם כל הגאונות הגדולה בתורה ידועה ומפורסמת, אבל גם הייתה בו ענבה, צניעות בצורה נדירה, נדירה שקשה בכלל למצוא. ונפרדנו ממורי ורבי, מרבם של רבים מרבני ודייני ישראל, הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג. אני מתקשה אבל מוסיף בכאב, זכר צדיק לברכה. אנחנו יודעים ולמדנו, כתוב בתורה, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע דברי ריבות משעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. ואנחנו למדים כאן שצריך לפנות, אומרת התורה, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. תמה הנציב מוולוז'ין, תמה ואומר, אני לא מבין, מילא אתה בא אל השופט, אבל מה משמעות הדברים שאתה גם בא אל הכהן? מדוע התורה מגישה ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם? זה שבית הדין הגדול, לשכת הגזית, בהר המוריה, בבית המקדש, זה נכון, אבל אתה לא בא אל הכהנים, אתה מגיע בעצם אל מי? אתה מגיע אל השופט אשר יהיה בימים ההם. ומדוע התורה מקדימה כהנים הלוויים? כותב הנציב בהקדמה לפירוש שהוא מקדים, שהוא מפרש את השאילתות דרב חי גאון, כותב הנציב, אלא הכי פירושו, בין שלא ימצאו סנהדרין גדולה לברר השאלה על פי חקירה, ומכל מקום יורו לפי ראות עינם באותה השעה, ואז עיקר הסמיכות שההוראה נכונה על סייעתא דשמיא שהוא בבית המקדש, וזכות כהן גדול שעומד לשרת בקדושה, או שהדין מוכרע על פי כוחו של המופלא, ובחוכמתו יכריע הלכה לדורות, והוא השופט. כלומר, אומר כאן הנציב שיש בעצם שני סוגים של הוראות. ישנם סוגים של הוראות שהם על פי שיקול דעת, וזה ייתכן שזו הוראה רק לזמנה, שהיא לא הוראה לדורות, זו הוראה במקרה הספציפי שמוטל לפנינו. אבל יש פעמים שזה יסודן של ההלכות, זה דברים שנקבעו על פי הבנת התורה, העמקה בתורה, פלפולה של תורה, ועל פי זה נקבעו הדברים. כוחו של השופט, מדבר שם הנציב ואומר, כוחו של השופט בפלפול, בעיון, בחקר. כוחו של הכהן זה דווקא בסברה לדמות מילתא למילתא. כך כותב הנציב שם בהקדמה באות ג'. ואז היו תקופות שונות במקדש. היו פעמים שפסקו בדרך של הכהונה, בלי חקירה ופלפול. זו הייתה הוראה לשעתה. ואז הוא מציין שיושיהו המלך, הוא ידע שזכות המקום והשראת השכינה לא יישארו לעולמי עד. יושיהו הרי תמן את הכלים במעבה ההר, כי הוא ידע שהמקדש עלול להיחרב, אז הוא בא והגדיל את פלפולה של תורה, את העיון הגדול. ולכך גם נהגו בבבל. לא הייתה להם את הסייעתא דשמיא של מקום המקדש, אבל הם צריכים היו להתייגע, צריכים היו לעמול, ואז להגיע לדברי תורה, אז להגיע לאמיתה של תורה. אומר הנסיב, כשבימי עזרא הסופר חוזרים בחזרה לירושלים, מקימים בית מקדש, שוב לא זקוקים לפלפול, ואז גרמו האבונות שבבית שני הכהנים הגדולים לא היו ראויים, וכמעט חלילה נשתכחה תורה מישראל, עד שעלה הלל מבבל ואומר מה עושים בערב פסח שחל בשבת, ומלמד אותם דברים שהם כבר שכחו. אבל זה הוא עשה על פי יסודות הלימוד שהוא קיבל בבבל, על פי כוחם של חכמי בבל, שזה היה בפלפול, ליבון הספקות, לימוד המקור בעיון. ואז בצורה הזאת לעתים קשה השינון, כי מרוב פלפול ולפעמים קשה לעמוד על האמת. ואז כותב הנציב, אנחנו זקוקים לשתי תקופות ולשני הכלים הללו. נדמה לי שזכינו להכיר מעט בשולי אדרתו של גאון ישראל רבינו רב זלמן נחמיה. הוא לא אהב שקראו לו גאון, הוא לא קיבל תארים, הכל ב... כן, אפשר כך, והכל בצניעות, בענווה, בנינוחות, והכל בדרכה של תורה, ונדמה שהוא זכה לשתי הפנים הללו. ראשית, עמל תורה, עמל גדול מאוד, לברר את השאלה על פי חקירה, על פי עיון, על פי הבנת העין, לנסות ולהבין את הדברים כמות שהם. ונקודה שנייה, גם זכה לסייעתא דשמיא, שהלכה כמותו. הוא זכה שהקדוש ברוך הוא ואת צנועים חוכמה לענווה הגדולה שלו, הוסיף הקדוש ברוך הוא גם את התורה ואת החוכמה, כי הוא ראוי היה, כי הוא קיבל וחיפש לקבל. אז הדין מוכרע על פי המופלא בהלכה, כותב הנציב, שבחוכמתו יכריע הלכה לדורות, והוא השופט. אז גם סייעתא דשמיא של כהן, וגם הבנת והעמקת הלכה לדורות, שזה היה השופט. רב זלמן נחמיה היה גם וגם. גדלותו בתורה, מי שרק זכה קצת להתקרב, ראה, הרגיש והתרגש מהדמות העצומה הזאת. אני מנסה לחשוב בכולל באחת הפעמים, וזה דבר שמצוי היה בכל המקומות, אבל באחת הפעמים הראשונות זה היה. הגענו, והוא מגיע בדקה, בדיוק על הדקה הוא מגיע לשיעור, וניגש אליו מישהו ואומר, הרב, עכשיו היה מבחן, סיימנו נושא, אולי הרב יאמר שיעור בנושא אחר, והוא, על מה אתם מבקשים? ובצניעות האופיינית, ככה ב... כן, בסדר, על מה, מה אתם רוצים? יש אפשרות על החגים, על המועדים, על אבן העזר, חושי משפט, אור החיים, יורדיה. מה, בבקשה, אין שום מניעה, אין שום בעיה. ובצניעות מופלגת, בהבנה גדולה, ניגש ועולה על הדוכן ואומר שיעור כאילו הוא ישב כל הלילה והכין ועמל על השיעור הזה, ואנחנו בכלל הזכרנו וביקשנו ממנו את הנושא רגע אחד קודם. רב זלמן נחמיה, פשוט תורה מונחת לו, אבל זו תורה שמונחת בהגדרה מיוחדת במינה. כי הוא ראה את התורה כל הזמן מול העיניים, כי הוא לא הפסיק ללמוד אותה. הוא לא הפסיק ללמוד, כל הזמן הוא עמל ולמד וחזר. אני זוכר שבהזדמנויות ניסיתי לפעמים להצטרף אליו להליכה מביתו לבית הדין ברחוב כורש. אז בשניות הוא התחיל ללכת מהבית, הוא יצא, ואתה כבר רואה את היד שלו מין פלפולה של הלכה, והוא כבר שקוע כולו במחשבה. וברגע שרואה במין חיוך מבויש מה הוא יכול לעזור, להגיד מילה בכל. שנייה אחת אתה מרפא, הוא מיד חוזר אל הגמרא, חוזר אל התורה, חוזר אל המחשבה בהלכה, ומיד חוזר בחזרה. מין צניעות וענווה ועמלות בתורה נדירים. לא רואים דבר כזה. הוא ישב בבית וזכיתי ללמוד אצלו במשך שנים. כל יום חמישי, 9:00, 9:00, היינו מקישים בדלת, נכנסים ויושבים ללמוד שב שמייצים. הוא אהב מאוד את הספר, את השב שמייצים, מאוד למד, מאוד אהב את הספר. ואז הוא יושב ומבאר בעדינות, בבהירות, והכל מדויק, 10:00 בדיוק הוא מסיים, יש לו כבר מחויבות אחרת. אבל כשאני מגיע לנחם, ואני אומר לרבנית שתחיה לאורך ימים ושנים, שעמדה לי מינו כל השנים הללו, אני אומר לה, הרבנית, פה בסלון, עוד לפני שהרחבתם, כאן בסלון, כל יום חמישי, אז היא אומרת לי, ודאי, אני זוכרת, אבל אתם לא הגעתם אף פעם 2:59, רק ב-9. אמרתי לה, נכון, כי... אבל אם הייתם מגיעים ב-2:59, הייתם רואים כיצד הוא גם מסדר את השולחן, מושך קצת, מסדר את הכיסאות שיהיו מסביב, כדי שכשתגיעו ב-9 בדיוק תתחילו ללמוד, שלא תאבדו שנייה אחת. אז מעלת יהושע בן נון מסדר הספסלים, ומעלת משה רבינו מוסר ומעביר תורה לעם ישראל. ורב זלמן נחמיה העביר תורה במסירות לכל פינה, בכל מקום ובכל שעה. תמיד נכון היה להעלות את הסברות לכאן ולכאן, והכל תמיד בכזו נינוחות, ואתה מתפעל ותמיד שואל את עצמך איך זה בבת אחת משתלב, יכולת הכרעה גדולה כל כך בתורה, ומצד שני פשטות, צניעות וענווה. זה שילוב של מי שמראה לנו שזה לא רק שהוא למד תורה, אלא התורה לימדה אותו, והתורה שכנה בכלי המיוחד הזה, בכלי הצנוע, שכל מהותו אהבת השם ורצון להגדיל כבוד שמיים. זכיתי שנים, זכיתי גם לקבל אחר כך ולשמוע עצה ותושייה. זכיתי לשמוע ממנו כמה וכמה פעמים, גם כמילים, הן לבתי הדין, הן בענייני רבנות. אבל אני מנסה להרהר ולוקח את עצמי אל הימים הראשונים בכולל. אנחנו יושבים ולומדים, באחד הימים, כשהוא מגיע, הוא ניגש אליי ואומר לי שהוא קיבל ממני מכתב. הוצאתי, התארחתי אז ועמלתי להוציא ספר זיכרון למורי סבי הגאון הרב יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל, רבה של תל אביב. עמלתי אז להוציא את הדברים הללו שיהיו בצורה ברורה, בצורה נאותה, ספר זיכרון שגם יכיל פסקי דין ומאמרים בהלכה של רעיו, של חבריו לבית הדין ולבית המדרש. הוצאתי את זה במכון ירושלים, וביחד איתי הרב יוסף בוקסבוים, שניבדל לחיים ארוכים, ואנחנו שולחים מכתב ל-50 רבנים, וכל אחד מהרבנים אמור להשיב. בדרך כלל, אמר לי הרב בוקסבוים, הם לא עונים, צריך לצלצל חודש אחרי, ואז להתחיל לברר, ומתוך ה-50 יהיה לנו 30. בואו אבל נתחיל לעמול. שלחנו את המכתב, זה היה ביום שני בשבוע. כנראה שהמכתב הגיע ביום שלישי, כי ברביעי כשמגיע רב זלמן נחמיה לכולל, הוא ניגש אליי ואומר לי, קיבלתי ממך אתמול מכתב. ואני ככה, שלחנו, כן, אז תראה, אני ישבתי וכתבתי היום משהו, אבל אם תגיד לי שזה לא מתאים, אז אני אכתוב במשהו אחר, אם אתה רוצה שאני אכתוב בעניין אחר. אני מתחיל לגמגם, ואומר לו, הרב, מה שהרב כותב זה, לא, היות שעסק סביך, גם כרב וגם כדיין, אז הוא עשה גם ענייני טריפות, אז להגדיר את ההלכות למשה מסיני, מה בדיוק המשמעות, כל הספקות של הלכות טריפות, ממילא עם הנפקמינות בהם, אז ישבתי אתמול וכתבתי, אבל, ואני רואה אותו מוציא מהכיס תכריך של ניירות, של דפים, ואני מסתכל, ואני רואה כתובים שמה, 14 עמודים כתובים בכתב יד ברור, בלי מחיקה, מתחילה ועד סוף, הכל כתוב ברור, ואני אומר לו, הרב, בשביל לכתוב את כל זה, צריך יותר מלילה שלם. אז הוא ככה אומר לי, לא, לא, אני רק אתמול כשקיבלתי את המכתב, אז חשבתי שזה יכול להתאים, אז כתבתי. משנתו כל כך מסודרת הייתה בידו, שבמקום, ברגע שהוא הרהר והחליט שהוא כותב בסוגיה הזאת, שהוא כותב בנושא הזה, אז הכל ברור, הכל כתוב בצורה ברורה. ואז הוא כבר כותב, בלי מחיקה אחת, כותב עמודים, והוא גם ענה לשאלות באותו יום. הוא גם אמר איזה 3, 4, 6, 7 שיעורים באותו יום. אבל זה גם שיעור. רק זה שיעור שלעיתים לוקח יותר זמן, כי לדבר זה דבר אחד, לכתוב זה משהו נוסף. אבל הוא ישב וכתב ונותן לי, ואז הוא תוך כדי הדברים מוציא מהכיס עוד תכריך של ניירות, ואומר לי, תראה, יש כאן עוד שיעור, אם אתה חושב שהשיעור הזה לא מספיק טוב, אז יש פה עוד משהו שכתבתי. שאלתי אותו, ואת זה מתי כתבתם? בין עלות השחר לנצח חמה. הוא אומר לי, לא, 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 אני לא שיניתי את הסדר יום שלי. מתי הוא כתב? מתי הוא הספיק? אני עוד לא יודע. אבל כזאת צניעות, כזה עמל תורה, ומשנתו סתורה לו. חשבתי לעצמי פעם, שכאשר אני אומר שהגאון מווילנה ידע את התורה ישר והפוך. מה זאת אומרת ישר והפוך? אם כתוב לי מול העיניים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז אני קורא, אחד השם, אלוקינו, השם, ישראל לשמה. כי אני רואה את המילים מול העיניים, אז אני יכול לקרוא אותן ישר, הפוך, אני יכול לקרוא אותן בקלות. הגרא, התורה הייתה מול העיניים שלו, כל הזמן. הוא לא הפסיק מללמוד אותה. ומכיוון שכל הזמן היא הייתה מול העיניים שלו, אז היא הייתה מסודרת, הוא יכול היה לומר אותה וללמוד אותה ישר והפוך. גם רבינו רב זלמן נחמיה, התורה הייתה אצלו מונחת מול העיניים כל הזמן. הוא עמל בה, לא הפסיק ללמוד אותה, והמשיך לאורך שנים לחזור ולחזור שוב ולשנן. ואז אני שואל אותו באחת הפעמים שהוא הסכים, שאמרתי לו שאני נוסע לאיזשהו אירוע שגם הוא נוסע, אם הרב יכול להצטרף אליי, והוא הסכים לנסוע במכונית שלי. ותוך כדי הנסיעה, אני אומר לו, הרב, איך מגיעים לזה? איך יודעים ש"ס בצורה כזאת? הוא אומר לי, לא, לא, זה לא שכל כך יודעים. אבל הכי טוב, הוא אומר לי, גמרא, רש"י, תוספות, אחרי שלמדת את הסוגיה טוב, חזרות תעשה ראש. תלמד ראש. תחזור על הראש, על המסכת, אם יש זמן גם, רן או נימוקי יוסף. אתה חוזר על הראש, על המסכת, דברי רבינו אשר, אתה חוזר, אז הסוגיה מונחת לך, עם תמציתה, עם היסודות היוצאים ממנה, ועם נקודות הראשונים המרכזיות שיש בסוגיה. אז אני אומר, לפעמים אני לא יודע להגיד אם זה כתוב בסוכה מ"ו או סוכה מ"ז, אבל זה כתוב באותו אזור, כי אני זוכר, כי זה בראש כתוב שם. אני חוזר שם, ואז שאלתי אותו, מתי החזרה? בין גברה לגברה, כל רגע ודאי שאפשר. זו חזרה שעל ידה הוא בצניעות אומר שכך הוא למד. אבל מי שהכיר והרי יודע לשונות רש"י ותוספות שגורים על לשונו, והוא לא הפסיק מללמוד אותם כל השנים. אני זוכר מקרה מסוים שפניתי וביקשתי את עזרתו. הייתי אז הרב של היישוב שוהם. ופונים אליי מהמועצה המקומית ומבקשים עזרה שאדם אחד היה עובד חברת תלרד וטס בטיסה פנימית מעיר מסוימת אל עיר הבירה לגוס ומשם אמור היה להגיע לאירופה ולארץ. צריך היה להגיע לכאן ואותו אחד המטוס כולו התרסק לתוך לגונה בוצית והמטוס כולו איננו, על, אני זוכר את המספר, 143 אנשים שהיו על סיפונו כולל אנשי צוות, ושואלים אותי האם האישה יכולה להדליק נר לזכרו. ואני הרהרתי לעצמי, נר זה דבר אחד, אבל אישה צעירה, היא צריכה להיות לפי התיאור שלהם בסביבות גיל 30, היא תרצה להינשא. אם לא נברר עכשיו את כל הפרטים, מה נעשה, איך נפנה? היא לא רצתה לפנות, היא כמובן הייתה תרודה באבלה. פניתי לחברת תלרד ששלחה אותו. הם שלחו לשם אדם יהודי בשם נחשון. אני זוכר את שמו שהוא מתאר והתקשר אליי משם. ומי שזוכר את הטלפונים אז, זה עבר דרך קבלים באוקיינוסים, כך שעד שהוא סיים משפט, אם לפעמים רציתי לשאול אותו משהו, הייתי שואל, אבל המעבר של המילים היה מסובך מאוד, ואני שואל אותו, הוא אוסף לי פרטים עליו, הוא נסע לאותה עיר קטנה, הוא מצא מקומי כהה אור בשם זבולון, לא יהודי, שהוא נהג מונית, שהוא אוסף אנשים ומביא אותם לשדה התעופה, ומשדה התעופה חזרה לעיר, והוא חיכה אחרי שהמטוס אמרי, הוא חיכה אותו נהג מונית, חיכה לראות שהאיש עולה על המטוס, הוא לא חיכה דווקא לאיש הזה, אלא הוא אומר, אם מישהו יפספס את הטיסה, אין לו מה להישאר שם, כי רק בעוד יום תהיה הטיסה הבאה, אז אני מחזיר אותו לעיר, בתור נהג מונית, הוא מחפש פרנסה, ומחכה שם במקום. אני משומע ממנו, והוא אותו נחשון מדבר איתי, ואנחנו בדילי של זמן, בשינויים של זמן, אני שומע אותו, הוא שומע אותי, הוא מברר לי פרטים, אנחנו אוספים לאט לאט עוד נתונים, נתונים על הטיסה, התרסקה, איך התרסקה, נתונים על כך שהוא התכונן, הוא דיבר עם מי שהכיר אותו שם, על כך שיש לו גינה חדשה, הוא ישתול בה את העץ הזה, כלומר הוא התכוון לחזור הביתה. אספנו נתונים, כל הפרטים שאספנו, ואז אני הולך לרב זלמן נחמיה, ואני מבקש ממנו, הרב, האישה טרודה באבלה, אבל אספנו את הנתונים, אני יודע גם שבין האחים, האחיות, כולם יש שם מין תחושה גרועה, לא טובה, וקצת מן ההאשמה, מי נתן לו לנסוע, למה הוא היה צריך לנסוע לשם. אז אני מבקש שיש דרך. הוא אומר לי, תגיש אתה, כרב היישוב, תגיש אתה את הבקשה, אתה תהיה התובע, אתה מגיש הבקשה, ותביא את זה לבית הדין שלי. ואני מגיע, בראש בית הדין יושב ויבדלו לחיים ארוכים הדיינים, אב בית הדין הרב עזרא בצרי שליטה, ויחד עמו הרב שלמה פישר שליטה, שני רבנים גדולי תורה, ואיתם בצניעות יושב רב זלמן נחמיה. והוא מביא את זה התיק לשם, בית דין חשוב, הם שומעים את כל הפרטים, הם שואלים שאלות, אני מנסה להסביר, אני מביא להם ניירות, תיאור מה קרה למטוס, המפגש של המטוס הרותח עם המים הצוננים היה ממש מסוכן, יש שם גם כנראה חיות, חיות טרף שנמצאות שם באזור, ניגריה שם במדינה, וטעות נוראית כנראה של הטייס, מגדל הפיקוח, אני מתאר ומסביר להם את הכל. הם שואלים שאלות, ועומדים לסכם, ואז מיד שואל הרב שלמה פישר, שואל, אומר, רגע, מה מרחק ממקום הנגיעה של המטוס במים אל החול, אל שפת הנהר, השפת הלגונה הבוצית הקרובה ביותר? אני אומר לו, 18 קילומטרים. ואז אומר רב שלמה פישר, כן, אבל אם כך אתה מדבר על אנשים 18 קילומטר, תעלת למן שאנשים חוצים 52 קילומטרים, חוצים בשחייה, אין להם שום בעיה. אנשים עושים את זה. אז אם מסוגלים לשחות 52 קילומטרים, אז מי אמר שהם יכולים 18 קילומטרים? ואז אני אומר שלמדתי ממורי, רב זלמן נחמיה, אני למדתי שזה נכון, אבל זה בתנאי שהאיש כרגע הוא גם יכול היה לשחות. אבל כשהוא יושב במטוס, הוא חגור בחגורה, לבוש בבגדים, לא מתאים, לא מכין את עצמו לזה. הוא כרגע מתכונן ללכת הביתה. זה לא דומה למי שעומד לשחות את התעלה, ואז פיזית הוא מכין את עצמו, מנטלית הוא מכין את עצמו, לבוש בבגדים מתאימים וקופץ למים. זה לא אותו דבר. מעבר לזה שאני לא, פשוט לא שמענו ממנו שהוא בעל כושר מיוחד. רב זלמן נחמיה מיד במקום גם אומר, כן, בואו לא נשכח שהמטוס גם יתרסק, ואם המטוס יתרסק, אז לגונה בוצית עם חיות כאלו, זה לא משמעותי, זה לא קשור בכלל ליכולת שחייה. ואז הם רוצים לכתוב את הפסק. רב זלמן נחמיה אומר, אבל יש כאן אולי נקודה שצריך יהיה להוסיף. ולפני שהוא מוסיף, אומר הרב בצרי, בואו אבל נזכור, שכשמדובר בשאלות אבן העזר של אדם שנעלם, לא יודעים איפה הוא ואשתו עגונה, יש מושג של אבד זכרו, 12 חודש. צריכים להמתין 12 חודש לכאורה. אני אומר את המילים הללו, ושוב, מדובר פה על חשובי הדיינים בארץ. אבל רב זלמן נחמיה ראה את הפנים שלי ואומר לי, האישה, המשפחה, יכולים יהיו לקבל את זה שהם צריכים עוד להמתין מלשבת שבעה? אמרתי לו, זה יהיה להם קשה מאוד. אז אומר רב זלמן נחמיה במקום, המושג של 12 חודש, י"ב חודש, נאמר באבן העזר, אבד זכרו. כלומר, להתיר אותה לנישואין, נצטרך בשביל זה באמת 12 חודש. כאן מדובר על הלכות יורה דעה. כאן מדובר על הלכות אבלות, כאן מדובר על קדיש, ואת זה אפשר להתחיל כבר היום, והיות שאפשר להתחיל את זה כבר היום, אז לזה לא צריכים לחכות, ביורה דעה לא מצאנו את האפשרות של 12 חודש. ואז הוא ככה מסתכל אל רעיו, ובצניעות הוא אומר, זה שייך לשולחן ערוך החמישי. זה כבר ההבנה של האנשים הללו יהיה קשה אחרת. ואז בצרי אומר במקום נכון, ומתחיל לכתוב, החל מהודעה זו, האישה תשב שבעה, האישה וההורים, האחים והאחיות, ישבו שבעה. ואז רב זלמן נחמיה בעדינות, ושוב, מתוך השולחן ערוך החמישי שבו, ומדובר בעוד שני גדולי דנים שגם להם, ברוך השם לא חסר שולחן ערוך חמישי. רב זלמן נחמיה אומר, ותדליק נר לזכרו. הוא הבין שזה מהותי, זה משמעותי. המושג הזה שיקבע עבורם, שמה לעשות, זה המצב, להדליק נר לזכרו. ולזכות בית הדין של שלושת הדיינים הגדולים הללו, כעבור 12 חודש, אכן לא הייתי צריך לעשות פעולה, אלא שלחו לי פסק דין שקובע שהאישה אכן מותרת להינשא. שם באותו פסק דין הם כתבו בהתחלה, כתבו שהאישה עכשיו תשב שבעה, תדליק נר, יאמר קדיש, והם מציינים שם שלגבי היתריה לנישואין, ידון בית הדין לאחר שאם יהיה אבד זכרו. כעבור 12 חודש הם בעצמם תרחו וכתבו פסק דין שמתיר אותה. זה דוגמה קטנה למופלא שבחוכמה, כך קרא לזה הנציב, למופלא שזוכה גם לסייעתא דשמיא, לכהן ושופט שיתהלך בעולמנו. גדול תורה, ענק תורה, ענק במידות, שהילך לו בצידי דרכים, אבל כל העיניים ידעו לפנות, וכעת אנחנו רבנים, דיינים, בעמך בית ישראל, פונים ואומרים, חבל על דאבדין ולא משתכחין, כי אנחנו מסתכלים אל צידי הדרך, ולא רואים את הדמות המאירה, עם החיוך הצנוע, ועם הסבלנות, לא רואים את הדמות הזו, אלא הוא מגנזי מרומים, הוא יהיה זה שמליץ יושר עבור כל אלו ששמעו מעט מתורתו, כי כל מה ששמענו זה מעט מהלב הגדול הזה. הוא יהיה מליץ יושר שניכתב ונחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום, שנזכה שהמגפה תיעלם מאיתנו, תימנע מגפה מנחלת בית השם. נזכה שהחולים יבריאו, הבריאים לא יחלו, ולכלל ישראל תהיה גאולה, תהיה נחמה, ותהיה בעזרת השם את הזכות להמשיך הלאה ולנסות וללמוד ולו מעט מתורתו הגדולה שהוא הותיר לנו, של מורינו ורבינו הגאון רב זלמן נחמיה גולדברג, זכר צדיק לברכה. זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל. אמן.